טוב, שלום. אנחנו ננסה לקרוא אחד המאמרים המפורסמים של הרב קוק, שהוא אקטואלי יותר בתקופה של בחירות, והנושא שלו הוא בעצם מצוות התשובה במרחב הציבורי. המאמר נכתב שנתיים לפני פטירתו, כשהרב נמצא בתוך הציבוריות הישראלית, והוא כמו הכהן הגדול שנושא את כולם על ליבו, והוא רואה בחזרה של עם ישראל על כל פלגיו, על כל סיעותיו, על כל דרגותיו הרוחניות לארץ ישראל, רואה בזה תחילת תהליך של תשובה ציבורית. והוא גם בשביל זה כותב את אורות התשובה, כי הוא רוצה להנגיש את התשובה בשפה של הדור, לפי המבוכות שלו ולפי שאיפותיו הפנימיות, שהוא לא יודע תמיד לקרוא ולהבין ולהסביר ולהגדיר, אבל הרב קוק רואה את תשובת הדור, שהיא במדרגה הגבוהה של תשובה מאהבה, כבר הולכת ומתממשת בצעדיה הראשוניים, והוא חותר להוביל את עם ישראל להוציא לפועל את התשובה הזאת. ולכן אנחנו נראה כאן ממש זעקה מליבו איך לחבר את כל המחנות, את כל הקבוצות בישראל למושג התשובה. בא בשעה שבפועל מה שמתרחש הוא שמושג התשובה הוא קרח מכאן ומכאן. נקרא, הדברים הם נכתבו עבור עיתון היסוד, והשפה, הסגנון פשוטים. נתחיל בעזרת השם. בעומדנו על סף השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה, במצב של תקווה והתעודדות לעומת כל הדיכאון אשר עבר עלינו בשנה זו, העומדת לחלוף מול עבר פנינו, וממעמקי הלב נאמר עליהם תכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה. יש משהו מיוחד באחרית שנה ובראשית השנה, שמאפשרים ליחיד ולכלל, הציבור ולעם, לעשות סיכום. תמיד לפתוח דף חדש, זה ממלא אותנו תקוות שהעתיד יהיה טוב יותר. בדרך כלל בסיום של תקופה של שנה, ואנחנו עושים את החשבון, את המאזן, אנחנו לא מרוצים ואנחנו יודעים שאפשר להתקדם יותר. הפסוק אומר על ארץ ישראל בפרשת עקב, ארץ אשר עיני השם אלוקיך באה מראשית השנה ועד אחרית שנה. שואל הרב זווין שאלה לשונית, למה לא כתוב מראשית השנה עד אחרית השנה, או מראשית שנה עד אחרית שנה? כתוב מראשית השנה ועד אחרית שנה. אומר הרב זווין, זה וורט מוסרי, אומר הרב זווין, תמיד כשהשנה מתחילה, יש שאיפה בלב שזאת תהיה השנה. מראשית השנה. השנה הזאת, הכל בעזרת השם, יהיה לטובה. ואנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע של ברכה, וגם אנחנו מצידנו מוכנים לעבוד ולעשות יותר, להשקיע יותר, ואנחנו מאוד שואפים שזאת תהיה ראשית השנה. בדרך כלל בסוף השנה אנחנו אומרים, זו אחרית שנה, זה עוד שנה, אפשר היה להשיג יותר וכולי. לכן אומרת הגמרא במגילה שאנחנו קוראים תמיד את הכללות של כתבו לפני תחילת לפני תחילת השנה. למה? תכלה שנה וכללותיה. וזה לא זה לא, כן, גם הפיוט. ואנחנו לא רוצים להישאר עם הטעם הזה של הכללות, אז תמיד גם מכניסים את פרשת ניצבים. כלומר, גם תכלה שנה וכללותיה, וגם אתם ניצבים ואתם עומדים ואתם עוברים את העניין הזה של הכללות, ובעזרת השם תכלה שנה וברכותיה. ואנו נזקקים לפשפוש המעשים ולהתקרבות לאורך התשובה המביאה גאולה ורפואה לעולם. הגמרא ביומא אומרת, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. המציאות הזו, הכוח של התשובה, המצווה הזאת של התשובה, היא תקווה גדולה שנוכל לשוב ולהתרפות מהמחלות הרוחניות שעוברות עלינו. אגב, אנחנו מבקשים מהחזירנו בתשובה שלמה לפניך, וגם שהרפואה תהיה, ושלח לנו רפואה שלמה. גם תשובה שלמה וגם רפואה שלמה. אמר הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, הרב הראשי לישראל וראש ישיבת מרכז הרב. הרמב״ם כותב על התשובה שהיא מורכבת מעזיבת החטא, מחרטה ומקבלה לעתיד. קבלה לעתיד אסור לה שתהיה סתם איזו אמירה. היא צריכה להיות אמיתית. הוא צריך לקבל על עצמו באמת שהוא לא יחזור לזה החטא, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. כך לשון הרמב״ם. ושואלים הפרשנים, איזה אדם זוכה לעדות כזאת? יעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, הרי יש בחירה חופשית. והרבה פעמים אדם מקבל על עצמו והוא בסוף נופל בחזרה. אבל הם עונים לא, מדובר שהקבלה כרגע היא אמיתית. וזו עבודתנו בראש השנה, באותו יום, ובעשרת ימי תשובה, לקבל על עצמנו להשתנות, אף על פי שיש סיכוי של הפתח חטאת רובץ, ואנחנו שוב ניכשל, אבל הקבלה היא אמיתית. ויעיד עליו דעת הלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, ולכן אנחנו קוראים את הפרשה של ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא אומר, באשר הוא שם, אני בוחן לפי מצבו כעת. כעת ישמעאל בסדר, אין סיבה להרוג אותו. כעת בעשרת ימי תשובה אנחנו עושים תשובה, זה בסדר. אם כן, תשובה צריכה להיות עם קבלה לעתיד, שלא ישוב לזה החטא לעולם. על דרך זה אנחנו מבקשים, כמו תשובה שלמה, מבקשים גם רפואה שלמה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירפא אותנו רפואה כזאת, שלא נשוב אף פעם למצב של מחלה, חלילה, אף פעם. אומר הרב, בעומדנו על סף השנה החדשה, ואנחנו עושים סיכום, ואנחנו מפשפשים במעשינו, ואנחנו יודעים שהתרופה היא התשובה, לפי מצבנו בעולם בכלל ובארץ ישראל שלנו בפרט, איננו צריכים לציין את הגוון המיוחד הדרוש להיות מובלט אצלנו בכיוון היסודי הזה. באופן כללי גדולה תשובה שמביאה הרפואה. אבל התשובה היא מותאמת לפי המצב, לפי הצורך, לפי החטא, לפי הירידה. אז הרב קוק נותן כאן הצעה לקריאת מצב אגומה מאוד, שעל המצב השפל הזה אנחנו צריכים לעשות תשובה, והוא מסרטט לנו פה את כיוון התשובה. מה החטא הגדול? מה המכשול הגדול שהרב קוק רואה לנגד עיניו? דומה לנו שהננו מחולקים לשני מחנות. תמיד רגילים לצלצל אצלנו בשני השמות המהווים את הקהל שלנו בכללו, והם חרדים וחופשים. היום כבר הדור הצעיר לא כל כך מכיר את הביטוי השני, אבל פעם הייתה קבוצה גדולה שגם החרדים היו מכנים אותם חופשים, וגם הם היו מכנים את עצמם חופשים. כי אם אתה דתי או חרדי, אתה כבול לשולחן ערוך, אתה כבול לרצועות של התפילין, אתה לא חופשי. ואילו המחנה שהוא משוחרר מקיום תורה ומצוות, לפחות בגלוי, אז הוא חופשי. אתם זוכרים את המושגים האלה? חופשי. למה השתנה? כי הרב קוק ביקש לשנות את הדברים האלה. הוא לא תבע את זה. יש בכתביו יותר את הביטוי חולוני, לשון חול. יש הרבה בכתביו של הרב קוק התפיסה החולונית, כלומר זו שמדגישה ורואה את חזות הכל בגשמיות, בחול, לעומת אנשי קודש. אבל הביטוי הזה חופשי, נכון המושג חרדי הוא קיים עד היום, נכון? הוא השתכלל. יש אדוקים. אז היה אדוקים? היה אדוקים וחופשיים. כן. טוב, היום יש חרדים, יש חרדלים, יש כל מיני דברים. מה זה? אתה אומר שהביטוי הזה הוא ביטוי? כן. אבל תראה שהרב קוק לא אוהב את הביטוי הזה. נכון? זה חופשי מהמצוות. אז בואו נראה. שמות חדשים אשר מאז לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל. אומר הרב, החלוקה לחרדים וחופשיים היא מודרנית. הדברים נכתבו בתפרי צדי ג' אז אומר הרב, בכתבי הקודש אין לנו את החלוקה הזאת, ועם ישראל לא היה רגיל לחלוקה הזאת, וכנראה סביב החזרה לארץ ישראל היה נוח ככה לחלק את עם ישראל או לפלג את עם ישראל. ולמה הרב קוק לא מרוצה מהחלוקה הזאת? ידענו שאין בני האדם שווים במדרגותיהם. ברור ש יש מדרגות בקומה הרוחנית של בני אדם. יש יותר אדוק, יש יותר מקפיד על מצוות, יש יותר מחויב להלכה, ויש כאלה, הנה, נגיד לייטים יותר, זה גם מושגים של היום. יש יותר חופשיים, חופשי באחוזים, יש מי שאומר שהוא חופשי לגמרי, אבל תמיד ידענו שלא כולם אותו דבר. רק על שיקור כתוב שהוא ייתן בכוס עינו, יתהלך למישרים, כל העולם כולו דומה לו כמישור. שיקור אין לו דעת, אז אצלו יכול להיות שהכל ישר, כלומר הכל שווה. עד שהוא מגיע למדרגה והוא נופל, כי הוא חשב שזה הכל ישר. ידענו שאין בני האדם שווים במדרגותיהם, בייחוד במה שנוגע לתוכנם הרוחני, שהוא יסוד החיים. אבל שיהיה שם מוגבל ומיוחד לכך, המתאר סיעות ומפלגות, מזה לא ידענו. כלומר, באופן אישי, יש צדיקים פחות וצדיקים יותר, אבל לחתוך את עם ישראל לקבוצות, לסיעות ולמפלגות, זה חרדי וזה חופשי, זה לא היה. לא, ברור שיש מדרגות בחופשיות. יש אדם שהוא יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. יש דבר כזה. אבל לא כל חופשי הוא כזה. יש אדם שהוא מאמין בלב, אבל זה יותר קל לא להיות כל היום עדוק. הוא לא יכול להיות פיקורס. אבל זה פשוט עניין של נוחות. יש אחד שהוא בבית הוא שומר, אבל כשהוא בצבא, אז שם הוא מרשה לעצמו. מיוחד פעם שהיה יותר קשה. בצבאנו כיום זה קל מאוד לשמור מצוות. כן.
לא, אני הזכרתי שהרב, שהחזון איש, טבע את המושג תינוק שנשבע.
הוא יישם את המושג ההלכתי, תינוק שנשבע. נכון, נכון. נכון. כשגדלים על חינוך שהוא לא מחנך לתורה ומצוות, אז זה תינוקות שנשבו בחינוך הלא דתי. וכדומה, שבזה ודאי יש לנו לומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. טוב שלא הייתה חלוקה בין החלוקה הזאת, כפי שהיא באה לידי ביטוי חרדים וחופשיים. והלוואי שנוכל להשכיח מאיתנו בכלל, באופן כללי, את אלה שני השמות העומדים לנו לשטן, כלומר לעיכוב, על דרך החיים האיתנים והתיאורים הראויים להיות שווים אלינו באור השם אשר יאיר לנו. אומר הרב, החלוקה הזאת, היא מפריעה, היא חוסמת, היא מעכבת את ההתקדמות של אור החיים הרוחניים של התשובה. כיצד? קודם כל באופן פרקטי. ההבלטה של שני השמות הללו וההסכמה הדמיונית המקשרת את האישים הפרטיים שכל אחד מהם יתאמר לומר אני הנני ממחנה זה, השני אומר גם הוא, אני ענייני ממחנה זה, וכל אחד ואחד הוא מרוצה מעמדתו. קודם כל אומר הרב, זאת הסכמה דמיונית, גם קודם הוא אמר. על החלוקה הדמיונית. דומה לנו שאיננו מחולקים משני מחנות. קודם כל, אחד אומר, אני מפה ואני לא משם. כשאתה אומר, אני חרדי, אתה בטוח שאתה בכל דבר אתה חרדי, בכל דבר אתה מקפיד. אולי ישנם תחומים שאתה בכלל לא מקפיד. הרב צבי יהודה היה מספר תמיד בליל הסליחות, הראשון, את מה שהיה מספר רבי ישראל מסלנט על איזה גביר אחד שהיה קם בבוקר הראשון של הסליחות ב-4 לפנות בוקר, מאיר בגערה את המשרתת, תכיני לי קוסטי, והיא חצי עייפה והוא צועק עליה תזדרזי וכו' וכו', כל הבית מהומה. הוא קם לסליחות. אחר כך הוא יוצא, תורק את הדלת, מאיר את החצי השני שלו, התעורר, הגיע לבית כנסת, לרוע המזל, בדיוק מישהו עובר אורח, התיישב לו בכיסא או בספסל שלו, הוא מעיף אותו בכל חצוצרות, מעיף אותו, עושה רעש, לוקח בלגנים, ואז הוא מתחיל, סליחות, תרשו יש בביתך, סלח לנו. זאת אומרת, הוא חרדי מאוד, הוא עדוק באמירת סליחות, אבל ישנם כמה תחומים של בן אדם לחברו, שהוא לא לגמרי חרדי בהם. ויש בני אדם שהם חופשיים, אבל במערכות מסוימות, אבל במקומות אחרים, הם לא חופשיים. יצא לי בתחילת אלול, הייתי בדרכי לפה, אני יוצא ממרכז הרב, ניגשת אליי אישה, לפי הקטלוג היא חופשית. היום אין בעיה לקטלג, מיד. היא חופשית, היא לא נראית שומרת מצוות. מה מטריד אותה? דבר שלא בהכרח מטריד כל בחור או אברך שעובר. היא עברה בכביש והיא שמעה איזו חתולה שנתקעה בתוך מנוע. כלומר, היא הלכה מתחת לרכב ולא יודע מה חיפשה שם למעלה, איזה כנראה טיפות מים או משהו, נכנסה ולא הצליחה לצאת. היא שומעת את החתולה מייללת וזה היה חום לא נורמלי. והיא אומרת, עוד רגע היא הופכת לשניצל. והיא הפכה את כל העולם. היא ביקשה ממני לחזור לישיבה, לבדוק למי הרכב פה. חזרתי, אמרתי לה, אין כל כך רכבים לאברכים של מרכז הרב. אז היא הרימה טלפון למשטרה, שיעטרו את הבן אדם. והיא גם ביקשה ממישהו שמלמד בישיבה לצעירים לחפש. לא נחה ולא שקטה עד שהגיעו הבעלים, כי כשיצאתי משם עברתי, אמרתי, נו, איך מתקדמים? היא אומרת, עוד רגע הבעלים בדרך לפה. להרים את המכסה מנוע ולנסות לשטוף את החתולה שעדיין עושה מיהו ועוד לא הפכה לשניצל. אז היא מאוד חרדית במה? בצער בעלי חיים. אז אי אפשר לעשות את ההסכמה הדמיונית, אני חרדי ואתה חופשי, אני חופשי ואתה חרדי. אבל עצם ההסכמה הדיונית הזאת, יש בה קלקול עצום. כשכל אחד מתאמר לומר, אני ממחנה זה ואני ממחנה זה, הרי הוא סותם את הדרך של התיקון ושל ההשתלמות משני הצדדים. למה? החרד, כלומר, מי שהוא חושב את עצמו שהוא שייך למחנה זה שקוראים לו חרדים. כי הרף של הרב קוק הוא גבוה מאוד. מאיפה אתה יכול לומר שאתה חרדי? אז מי שהוא חרד, הרי הוא מביט הבטה מלמעלה למטה אל המחנה השני של החופשיים. ובמה שנוגע למחשבות של תיקון, של חיפוש, מעשים ושל תשובה, הלא מיד הוא שולח סקירת עין אל המחנה השני העומד לפניו בכל מערומיו מתורה ומצוות. והוא חושב בדעתו שהתשובה במלוא מובנה, הלא שם היא דרושה, אליהם הדברים מכוונים, להם ולא לא. הרי אף אחד לא יקים מכון של תשובה בתוך הישיבות הקדושות החרדיות. שם לא צריכים תשובה. תשובה זה רק לאנשים שהם חופשיים. ממילא המחנה החרדי מפסיד את עולם התשובה ואת מצוות התשובה. וכי יש דבר שאתה לא יכול לשוב בו, להתקדם. אז החרדים לא פטורים ממצוות תשובה. זה לא כתוב ברמב"ם הלכות תשובה, שאם באמת דברים אמורים בחופשי, אבל חרדי הוא פטור ממצוות תשובה. זה לא כתוב ברמב"ם. כל אחד חייב תשובה. וכל מי שיודע, יש לו מה לשוב בתשובה. אבל בגלל החלוקה הזאת, אז מי שמשייך את עצמו למחנה החרדים, כל עניין של תשובה, הוא אומר לדבר, תהיית בכתובת, תלך לשם. עכשיו, והחופשי, כלומר מישהו עומד בזה המחנה שהוא מתאמר בשמו המודרני הזה, הרי הוא בוודאי חושב שכל הרעיון של התשובה הרי הוא נוסח חרדי שאינו שייך לו כלל, כי יש דעות קדומות. מה זה תשובה? זה ישר, כיפה, וכובע ושטריימל, זה תשובה. אז זה לא שייך אליי. אז גם המחנה החופשי, הוא בורח מהמושג הזה. הוא חושב שזה לא מתאים לו, וזה לא נכון. יש הרבה מה לעשות תשובה. גם אם אתה בלי כיפה, אתה יכול לעשות תשובה. הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, הוא לא הרשה לחוזרים בתשובה לשים כיפה, או ללבוש ציצית, אפילו להניח תפילין. היה מקרה חריג. מישהו התחנן לפניו ורוצה להניח תפילין. אמר לו, אתה עוד לא מניח תפילין. יקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. הוא בהכוונה אישית לקח על עצמו את הדבר הזה. חליל, אנחנו לא יכולים, לנו אין את הכתפיים האלה, אבל היה מישהו שביקש להניח תפילין, אמר לו לא. אבל כיפה, כיפה זה בוודאי. כיפה, היו באים אל הרב עם כיפה, אומר לו, אתה רגיל לשים כיפה? לא, תוריד. אל תשים כיפה. למה? כיפה זה בסוף, אחרי שתקבל עול שמיים, מלכות שמיים ועול מצוות, מתוך זה תגיע גם למידת חסידות שנקראת כיפה, שכמובן היא מועילה מאוד ליראת שמיים וכולי, אבל בזה זה לא מתחיל. וממילא, גם אם אני בלי כיפה, אני עדיין שייך לעניין הזה של התשובה, ויש הרבה תשובה מה לעשות. יש תשובת המידות ברמב״ם בהלכות תשובה פרק ז', תשובת מידות היא בלי כיפות ובלי בגדים, זה בנפש, זה אפילו בלי מצוות. הרמב״ם אומר, אל תחשוב שתשובה זה רק במעשים, בהלכות, קיצור שולחן ערוך, כן או לא. תשובה זה גם במידות. אומר הרמב״ם, אם אתה כועס, תעשה תשובה, תרגע. אם אתה בעל גאווה, תהיה ענב. בזה אף אחד לא יכול לומר, אני חרדי, אז אני במידות בסדר. זה לא נוגע בכלל. עבודת המידות היא עבודה נטולת לבושים. טוב, אז עצם החלוקה הזאת וההסכמה הדמיונית לפלג את עם ישראל בין חרדים לחופשיים, היא גורמת נזק עצום. ונמצא שמכאן ומכאן הננו עומדים קרחים ומוצא לרפואת מחבנו הנפשיים, מאין יבוא. זהו העיכוב האחד. ועוד עיכוב שני, משהו איננו קל מן הראשון. עצם החלוקה למחנות היא עצמה חטא גדול. כמו קיר ברזל עומד לפנינו בין מחנה למחנה. ואז ההערה הכללית ממקור האחדות האלוקית הקדושה, המוכחת להיות שורה על ישראל הגוי כולו, הרי היא כמו מתעלמת, נעלמת מעינינו, ועינינו ממששים כעיוורים באפלה. האור הגדול, הקדושה העליונה, שאנחנו יכולים לזכות לה, היא קדושת הכלל. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. העמידה לפני השם היא לא מתחילה מהיחיד. היחיד הוא לא יציב, יש לו בחירה חופשית. הכלל הוא עומד לפני השם. וממילה עלינו לשאוף תמיד לראות את הנקודה הכללית, את הנקודה הישראלית הפנימית שלנו. ברגע שאנחנו מפלגים אותנו למפלגות, לסיעות, למחנות, אנחנו גורמים פילוג. פילוג זה אומר פיצול. אומר הרב בעמוד הבא, אין לנו עצה אחרת. אמנם, כי אם להסיר את שמות הבעלים הללו מעל מחנותינו. הרב משתמש פה בביטוי חריף, אבל מדויק. הביטוי חרדים וחופשיים המפלג אותנו לקבוצות שאין מפגש ביניהם, זה שמות בעלים, זה עניין של עבודה זרה. את זה לקח הרב קוק מרבי דוד טביל, בעל הנחלה דוד ובית דוד, שהיה תלמידו של רבנו חיים מוולוז'ין, שהיה תלמידו של הגאון מווילנה. רבי דוד טביל כותב בדרשות בית דוד ש הפיצול של עם ישראל הוא עבודה זרה. כי כיוון שכל נשמותינו הן מאוחדות אצל ריבונו של עולם, כי אתה אחד ושמך אחד, ומקיימך ישראל גוי אחד בארץ, לכן כל פיצול וכל מחלוקת בישראל זה לפצל את תופעת שם השם. זה בדיוק נקרא עבודה זרה. במקום שהכל יהיה אחדותי, במקום למצוא את הנקודה הפנימית המשותפת שלנו, שהיא הנקודה האלוקית, אנחנו מתעלמים ממנה, ואז בקטלוגים אנושיים אנחנו מפצלים וחותכים את עצמנו, זה בדיוק עבודה זרה. רבי דוד טביל, תת עין בית יוד למד, ארון הקודש, שפה במכון, הוא מבית המדרש של רבי דוד טביל. ואין מקרה בדבר שבמקום הזה שמקיימים בהידור אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, יש את ארון קודש של רבי דוד טביל, שהוא מסביר לנו מה זה אהבת ישראל וכמה סכנה יש בפירוט. אז מה החלוקה שהרב יכול להציע לנו, אם הוא לא רוצה שישתמשו במונחים האלה חרדים וחופשי? באמת לא שני מחנות. כי אם שלושה מחנות הננו מונים מאז. אז כאן ישאל השואל, עד שהרב קוק לא אוהב את החלוקה לשני מחנות, אז הוא אומר, אני אפצל לשלושה מחנות. מה הועילו חכמים בתקנתם? לא. אז שלושה מחנות הם בעצם מדרגות של דבר אחד. מסורת ישנה היא שציבור הוא כולל במובנו, כפי אנו תריקון שלו, צדיקים, בינוניים ורשעים. במשנה באבות, פרק ב', אל תפרוש מן הציבור. אומר החידה, עליו השלום, בפירושו כיכר לעדן, בשם האריזל, אל תפרוש מן הציבור, ציבור ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים ורשעים. אבל זה דווקא תיאור אישי, ועל כל אדם בפרט למדנו, שאפילו כל העולם כולו אומרים עליו, עליך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע, אל תחזיק מעצמך. וטוב מאוד לאדם, שיהיה שקוע לחשב חשבון עצמו ולחטט במומיו הנפשיים ולהביט בעין יפה על אחרים, שיוכל באמת להיות שיש במצפונם גם אוצר טוב הסמוי מן העין שלי. אז אומר הרב, ציבור זה גוש מאוחד, גוש לפי מדרגות, אבל החלוקה למדרגות היא אישית, כל אחד לפי עבודתו, לפי הבחירה החופשית שלו, יכול למקם את עצמו. צדיק, בינוני, רשע, ודאי הוא צריך לראות את עצמו כרשע, ככזה שתמיד יש לו לאן לשאוף יותר ולהתקדם, אבל החלוקה אישית, וטוב שכל אחד ידע שיש סולם, שאפשר כמו המלאכים להיות עולים ויורדים בו, וזאת עבודת כל חיינו. אבל אנחנו ציבור אחד, והננו צריכים להחליט, כי כוח כמוס של הצעדה לטובה, הרב לא אומר שהכל טוב. יש כאלה מאשימים את הרב קוק, שהוא לא ראה את המציאות. הייתה לו עין לבנה, אינה דקולה חיוורה, והוא ראה את הכל. לא, הוא לא אמר שהכל טוב. הוא ידע שיש רע והוא נלחם ברע, אבל הוא אומר שכולם צועדים לטובה, רוצים לעשות טוב. לא כולם יודעים, יש כאלה שמקלקלים בשוגג, אבל כולם רוצים לעשות טוב. והננו צריכים להחליט, כי כוח כמוס של הצעדה לטובה ישנו בכל המחנות ובכל אישי האומה, ובייחוד בכל אלה שהם לא אישים פרטיים, אלא הם מבינים שהערך הכללי של ישראל ותקוותו יקרים להם באיזו מידה שהיא. כל אלה שמוסרים את נפשם, אז החלוצים שעלו לארץ בשביל האידיאל הכללי של כלל ישראל, כל אלה שמוסרים את נפשם מאז ובאו בתקומת ישראל, ובוודאי בצבא ובהגנה וכולי, זה ודאי אנשים ש אידיאליסטים בשביל כלל ישראל. נתוודה היא של אחיו בשם ישראל הכללי, לא בשם מפלגתי ומחנתי. מי אתה? אני ישראלי. מי אתה? גם אני ישראלי. כל אחד מאיתנו הוא ישראלי במובן האלוקי של הדבר, במובן הפנימי של הדבר. כולנו שייכים לעם ישראל. כי גם הפסוק, ראשיכם, שבטיכם, כל איש ישראל. בסופו של דבר, המכנה המשותף, שאנחנו כולנו איש ישראל. נדע שיש לנו בכל מחנה הרבה מה לתקן, והרבה מה לקבל מהאור והטוב זה מזה. ואז, אם נדע את זה, תופיע עלינו האורה העליונה הכללית, אשר בה נבשע תשועת עולמים. אם אנחנו מפולגים, אם אנחנו מנופצים לרסיסים, אנחנו לא מכירים ולא מתוודעים איש אל אחיו, זה חושך גדול. חידוש הערים אומר שבמכת החושך כתוב, לא ראו איש את אחיו. אומר חידוש הערים, זה החושך היותר גדול. אם לא רואים איש את אחיו, זה חושך. כי אז אתה באמת מצומצם בדלת אמות שלך, בתפיסה שלך, בעשייה שלך, באג'נדה שלך. אבל אם רואים איש את אחיו, אז הפאזל הוא גדול, אז יש פה דבר גדול וכללי. אז ההוראה העליונה הכללית תופיע אם לא נהיה מפולגים. ותתקיים בנו התפילה המקודשת קודש קודשים, שהננו עתידים להביעה בכל כך המיית נפש, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. מתוך אמונה שבכל אחד מישראל גנוזה נשמת ישראל, גנוז כוח כמוס של הצדה לטובה לערך הכלל ישראלי, אז כולם רוצים לעשות רצונך. יש כאלה שבמודע והם קוראים בספר התורה מהו רצונו של השם ומהי הדרך באמת להפיק את רצונו ולעשות נחת רוח לפניו, ויש כאלה שמתוך אינטואיציה שלהם, שהיא לפעמים נכונה, לפעמים פחות נכונה, אבל כולם רוצים את הטובה. אם המבט שלנו יהיה כזה, אז אנחנו נהיה מסוגלים להתאחד יותר, להתכוונן יותר אל הנקודה הפנימית, האלוקית, אל האורה העליונה, וממילא אל השם ויאר לנו, והאור הכללי הזה, הוא יגרש את החושך הזה שאנחנו נמצאים בו, ומתוכו אנחנו ממששים כעיוורים באפלה, ותתקיים בנו ההבטחה של הנביא שקראנו בהפטרה, קומי אורי קיווה אורך, כבוד השם עלייך זרח. ברגע שאנחנו מתוך ענווה מכוונים אל האור האלוקי, אז הוא יותר מופיע עלינו, וממילא העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. ברוך השם לעולם, אמן ואמן.